ben Israël, mais Kodit et Ouma. Met Kodish, et pour Haber Shokha? Met Kodish, la chérie de Ben ou les bons, Tikho et Oumati. Et je pense, Made Ayen, ma pasoukaze, ma bé, je suis Made Ayen, elle est Hamot Machou, chez Nukhal, à Nahno, לשכך את המיד ליבנו על העניין. הוא אומר, תנא אמר ויקחו לי תרומה. סתם תרומה. אחר כך אומר, מת קודש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מה זה תרומתי? למה אמר תרומתי? ראשית, אמר יש פה שלוש תרומות. הכל קצת... ראשי אמר יש שלוש תרומות. אחד, תרומת בקע לגולגולת, שעשו מזה הדלים, אחד, תרומת המזבח, ואחד, תרומת המשכן. עכשיו, כדי להקדים, זה קשור למחלוקת הידועה. תדעו שיש מחלוקת גדולה בין הרמב"ן ובין חכמי אשכנז, בעיקר מהר"ם מרוטנבורג, מהר"יל, בעל תרומת הדשן, הרוקח ועוד. מאיזה גיל חייבים לתת מחצית השקל? גם לפי התורה. למה? כי קראנו השבת, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף לאדוני בפקוד אותם. בואו נלך לפי הפסוק. מה הפסוק אומר? אני צריך לתת כסף שזה כופר נפש, כלומר כפרה. מי צריך כפרה? הרמב"ן הולך לפי הפסוק חלק. מי צריך כפרה? כי אני אגיד לכם למה אני מסביר את זה, כי הרבה אנשים אומרים, איך זה יכול להיות שפתאום יש איזה הלכה, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, מה כל אחד מה שרוצה אומר? סליחה. בוא רגע, נלמד את הפסוק, ונראה כל אחד איך מפרש. הרמב"ם אומר, כופר נפש, מאיזה גיל צריכים כפרה בר מצווה? מאיזה גיל צמים ביום כיפור? 13. לכן הרמב"ם כתב, שמגיל 13 שנה, ביום אחד, הגברים, הבנות פטורות, נשים פטורות. כי הוא אומר, כל זכר. אחר כך אמר כל זכר. עכשיו, בא הרוקח, אומר לו, אבל יש פסוק אחר כך. ולא יהיה בהם נגף פקוד אותם. פסוק השני אומר, זה ייתנו כל העובר על הפקודים מבין 20 שנה ומעלה, תן תרומת אדוני. אז בין 20, הרבה אומר, מה קשור הפסוק הראשון לפסוק השני? למה? אומר, הפסוק השני מדבר על קורבנות, שהכסף של הקורבנות הולך לשם, כמו שהגמרא דרשה. הגמרא כבר ביארה שם, זה ייתנו, כל העובר על הפקודים, מבין 20 שנה ומעלה, ייתן תרומת השם. זה תרומת השם שאנחנו קוראים היום כאן, שזה בא לקורבנות. והרמב"ם שם פירש, ברקו, עוד במסכת שקלים, המשנה שמה העריכה, מה היו עושים בכסף של מחצית השקל. היו עושים בזה קורבנות התמים, כבש אחד בבוקר, כבש אחד בין הערביים, קורבנות מוסף, הנה מחר בבוקר זה חודש, אז בראשי חודשכם, תקריבו עולה לאדוני, פרים בנימוק השיניים, והיל אחד, כבשים, זה הכסף שלנו, כל ישראל שותפים. קורבן מוסף של ראש חודש, ראש שנה, יום הכיפורים, פסח, סוכות, שבועות, וכן אז זה הדרך. אחרי זה יש כתורת, יש מנחות, יש נסחים, יין שמנסחים, נזכור את יעית ההיל לכבש האחד, יש מים וניסוך המים בחג, זה חג הסוכות, אחר כך יש להם הפנים כל יום שישי, שברשימה ארוכה. שתי הלחם בחג השבועות ועוד הרי זה מה שהיה נשאר עוד כסף, והיה תמיד ברכה בכסף. מה שהיה נשאר כסף, היו קונים, משלמים עבור שכר האומנים, אלה שעושים את הקטורת, אלה שהיו כותבים את המגילות בבית המקדש, כמו פרשת סוטה ועוד, וכן, היו משלמים, והשאר היה נשאר עוד, היו מצפים כל כמה שנים את בית קודש הקודשים בזהב. את כולו, היום מצפים זהב. כל זה מובא בפרק א' במשנה בשקלים, וגם אצל הרמב״ם, עליו השלום, בהלכות שכתב הרמב״ם. אז אם כן, אנחנו נוהגים, הספרדים, כשיטת הרמב״ם, שזכר מחצית השקל נותן מגיל 13 ומעלה. אבל פי שבאתוסו כתוב, בין 20 שנה, זה מדובר על הקורבנות. דווקא מינה, יש גם מחלוקת גדולה. תדעו שיש בזה שאלה בהלכה. יש אומרים שבחור למטה מגיל 20, אפילו הוא נשוי, לא עולה קורבן נוסף. צילת נוסף הוא לא יחזן. מדוע? תורה אומרת בין 20 שנה ומעלה. מה הם עושים בין 20 שנה ומעלה? זה קורבנות מוספים. טוב, אז איך אני אעלה מוסף? למשל מחר, ראש חודש. אם הוא לא עבר גיל 20, הוא לא יכול להוציא אותי ידי חובה בתפילת מוסף. אבל מרן חכם עובדיה עליו השלום יישב את העניין. הביא ראיות שהאמת גם הם חייבים, כאילו שהם חייבים מגיל 13 בתפילת מוסף, אז הוא יכול להוציא אותי גם כן ידי חובה בתפילת מוסף, ואין בזה בעיה. כי לגבי הקורבנות זה עניין אחר, וכאן לעניין זה, זה לעניין אחר. אז והביא עוד כמה תירוצים, שלאו דווקא, זה לא חוזר המוסף דווקא. אז אם כן, איך שיהיה, יש לנו פה שתי שיטות בנושא הזה של זכר למחצית השקל. עכשיו אמרתי גם זכר למחצית השקל, כיוון שכך מובא במסכת סופרים. מסכת סופרים מובא שיזהר, הוא כתב את זה אחרי, מסכת סופרים נכתבה אחרי החורבן. שכבר לא היה בית המקדש. אז הוא כתב שיזהר שנותן את מחצית השקל לא יאמר שזה כופר, אלא יאמר נדבה. מה פירוש? כופר, נדבה. כופר זה פירושו מחצית השקל. כי הפסוק אומר, איך אמר הפסוק? כניסה הזו שבני ישראל קודם, נתנו איש כופר נפשו. זה עיקר המצווה, כופר. אבל היום אם אני אגיד כופר, אז זה כאילו לבית המקדש. אין בית המקדש, בעיה. אמרתי לכם, היה איזה יהודי אחד, שני קרוב ל-40 שנה אחרי ששת הימים, הגיע מארצות הברית, והוא כהן, והיה ככה חריף מאוד, אוהב בית המקדש, אוהב את ירושלים, חכה ביאת המשיח. הוא חשב, הנה כבר כל היום אנחנו צריכים לחשוב, הנה מחר יבוא המשיח. מה עשה זה? הלך לרמלה, הלך לג'נין, איפה בית המשוגעים של ג'נין, מה שימן וזכר זכרם, מה קוטה את זה? הלך לשם, קנה כבשים, איזה 30 כבש, ובהר אותם. למה צריך לבית המקדש שיהיה כל כבש שלם? אם אוזן אחת עקומה או אוזן אחת לא מתאימה עם השנייה, יש 80, תראו את הרמב"ן בהלכות פסולי המוקדשים, כותב 80 מומים עם עין אחת גדולה, עין אחת קטנה, פסול. יש הלכות איך צריך להיות הכבש, העגל, העז, שלושה יש, או כבש, שזה עיל וכבש, כבש בן שנה, עיל בן שנתיים, או עגל, זה הבן של הפרה והשור, או עז, שהוא הבן של התייש. אלה, אתה מביא אותם קורבן. צריכים להיות, היו מומחים מיוחדים, היה נקרא זקן מומחה, כהן, אחרי שיוצא לפנסיה, אחרי גיל 50, הוא לא עובד בית המקדש. מה עושה? יש לשכה מיוחדת, ששם הם בודקים את הכבשים, וגם כל העצים ששורפים אותם במקדש, וערך עצים על האש, בודק שתולעת, וגם לא יהיה קשרים, עיגולים. הרי בעץ יש עיגולים, איפה שהם מתחיל להיות, צריך להיות חלק, שלא יהיה טבעות. אז הם היו בודקים את זה, והיו מומחים לבדוק כמו שצריך. ואלה היו יושבים לעשות זה. הגמרא אומרת, מסכת יומה, שם דנה על ארון, הארון שאנחנו נקרא אותו השבת, זה כואב הלב שקוראים את זה. איפה הארון? הארון, לפני שנחרב את המקדש, ב-150 שנה, היה יושיהו המלך, גנז אותו תחת מחילות של אחד. הוא ידע שצריכים לבוא הגויים, כי ירמיה הנביא כבר היה אז התנבא, אז ידע שזה עתיד לחרב, פחד שזה ייפול ביד הבבלים, נבוכדנצר, הלך גנז אותו. אחר כך הגמרא אומרת שהוא גלה לבבל אהרון. הוא אומרת לא, חזר לירושלים. הגמרא מביאה מעשה. שלמה המלך, כשבנה את בית המקדש, הוא ידע מראש שבית המקדש עתיד לחרב. היה חכם. בנה אותו 3 קומות מתחת לאדמה. עשה שם מחילות. עד היום, תדעו, אני הייתי שם פעם, חלק מה... איפה היית? כמה מטרים. אתה נכנס אחרי 4-5 מטר, לוקח סמטה אחת, טועה בדרך, לא מוצא כלום, לא ימין, לא שמאל. ולא עוזר, הכניסו מכשירים, מה לא עשו? מומחים, ארכיאולוגים, נכנסים מתחת המחילות של האחד, ואתה מוצא עוד ועוד, ואתה בכל אחד מבוך אחר, ואתה לא זוכר איזה מבוך נכנסת. זה אי אפשר לתאר, זה בתוך הקיר, יש כל מיני גומחות וחורים ונקבים, אתה יוצא מפה, נכנס משם, יוצא מפה, ואתה לפעמים חוזר לאותו מקום, ויש 3 קומות מתחת האדמה. ותדעו שפעם מצאו מנהרה, מגיעה עד שכם. והיה כבר דובר סוכם. אני הייתי יושב בחברה של מנהלת הכותל, מה שנקרא. היה מועצת רבנים שהייתה צריכה לתת ייעוץ, ועמדו להוציא את זה לאור, שככה היהודים לא הצטרכו לעבור דרך הערבים בכלל. יש מנהרה, רק עליו השלום היה הרב גץ. הוא עשה דבר נמהר מדי. מה עשה? יום אחד פרסם, אני צריך לקרוא בשקט, פרסם שיש מנהרה ואנחנו לא צריכים אותה. מה עשה? באותה לילה באו עם מחשמן איזה 3,000 משמעדים, יעשו הפגנות, יזרקו אבנים, מיד אמריקה התערבה, מי לא התערב, כל מדינות העולם, כולם. הלכו הצבא, הביאו, לא פחות ולא יותר, 3 סמיטריילרים של, איך קוראים להם, המערבלי ביטון, ויצקו שם, סתמו את המקום. קדוש ברוך הוא לא רצה. אבל זה טעות, אסור לדבר. כל דבר שנעשה בסתר, בחשאי, מצליח. אנחנו הגענו עד שער שכם, יש פתח משם, וכדי קלות. אז זהו. בקיצור, אז שם היה. מה עשה? הכניס את הארון הברית, הכניס אותו שם. אותם זקנים, הגמרא אומרת במסכת יומה, היו יושבים לבדוק את העצים. פתאום זזה איזה מרצפת. נפתחה, אז הוא הסתכל, רואה את הארון שם. בא להגיד לחבר שלו, בואי נא, משה, יש פה. עוד לא הספיק להגיד לו, יש פה, נפל ומת. קדוש ברוך הוא לא רצה שיתגלה. אז שאלו מה הוא אמר לך, חכמים ידעו, חכמים לא גידו, סתמו את זה, ונשתק העניין. אז מה הגמרא רוצה להגיד? השמיים לא רוצים שזה יתגלה. אין? עד שיגיע הזמן, מה זה בו? תראו, ספר עמק המלך כתב אותו רב נפתלי הרץ, תלמידו של רבנו הארי, שלא בהסכמת הארי. הוא ברח לפולין, אחרי שנפטר הארי, וכתב את הספר. הוא הביא שם ברייתא דרבי פנחס בן יאיר. שמע כמה פרקים, 30 פרק. אחד הפרקים שם הוא מתאר כל מה שגנוז מתחת להר הבית. בזמן שיבוא משיח, הוא כותב שם, יבוא, יהיה מים יצאו מהר הבית, זה איפה שבא מעיין השילוח, זה למטה, אבל זה בא משם, מתוך בית המקדש, מגיחון, מה שכתוב בבריאת העולם. בבריאת העולם מה כתוב שם? ארבע נערות, נכון? ושם נער פירת, שער החידקל, ויש שם מגיחון שהוא יוצא בית המקדש. בזמן שהיה בית המקדש קיים, אז בגיחון, הגמרא אומרת, היה כמין שני קרני הגבים, שתי חורים דקים מאוד של מים, והמים האלה יוצאים וזורמים, ואחר כך היה זה כמו שני קרני טפטוף, והולך ומתפשט, נהיה שתי נהרות. זה הנס. מה אתה אומר על זה רבי? קם לך? אביא לך סמיכה. אז הבנת? אז היה, וזה שם היו הכהנים טובלים, היה להם שם הבריכה, היו טובלים, היו מטבילים את הכלים, היה כל מה שצריך לעשות, היו עושים. והמים האלה היו מספקים בירושלים, אחר כך מהיוצא מנהר הבית החוצה, אין לזה קדושה. תראה, הרב חידה עליו השלום, מביא שאלה. להר הבית אסור לנו להיכנס, אסור לי גם לשלוח גוי שיכנס להר הבית, להביא לי איזה משהו. כי תמאים מתים, גם הם תמאים שבתמאים. מה אני אכניס אותם? יש שאלה, הוא הביא שעוד כמה דורות לפניו נשאלו. הייתה תקופה, תמיד זה היה, בירושלים לא היה גשמים, לא היה מים. היו משתמשים במי בורות. הרי לא עליכם בגט צריך לכתוב שאיזה נהר, איזה מים, איפה העיר, מאיזה מים שותים. אז יש למשל ראש העין, אז רס נקורה, זה בראש הנקרא. ראש העין, רס אלעין. וכן על זה הדרך, היו כותבים. בירושלים מה כותבים? דייתבה על מי בורות. היו בורות, בכל בית עושים בור, ושם נקבים המים. אז זה היה מים, בפרט בסוף הקיץ, ואם הייתה שנה שכונה, היה חוסר מים. מה היו עושים? בהר הבית היה מים. והיו הערבים, מביאים משם מים, מוכרים ליהודים. שאלו אם מותר לשתות המים. אמרו, אין בזה איסור. ברגע שהמים יצאו החוצה, אין להם קדושה. מותר לנו לשתות אותם. אין בהם שום בעיה. כך הביאו הפוסקים, יש בזה אריכות גדולה לפוסקים. גם הרב יביע עומר כתב על זה. אז משם למדנו המעלה של של ה, של התבינה והמים שהיו שם יוצאים מבית המקדש. מזמנו בא סנחריב מלך אשור לצור על ירושלים, הוא כבש את כל העולם ובא לכבוש את ירושלים. בא לכבוש את ירושלים, וחזקיהו המלך היה, פחד חזקיה שיבוא סנחרי והוא ישתה מהמים, כי המים יורדים, איפה הם יוצאים? מכיוון שער יפו למטה. אז זה יבוא, ייקח מים, יושב לנו על המים, יושב פה שנים וחודשים ושנים. מה יהיה? מה עשה חזקיה? סתה מגיחון. אבל לא התייעץ עם חכמי ישראל, הוא לא תיאר לו שצריך להתייעץ. זה היה מעשה שטן, מבלבל אותו השטן. שטן מגיחון, ולא הודו לו חכמים. היה צריך לשאול אותם, לא שאל אותם. מה העניין? אלא שחזקיה היה צריך להיות משיח. בסנחריב הוא היה גוג ומגוג. ואם היה משאיר אותו וקדוש ברוך הוא מכה אותם, היה משיח כבר שולט, די. לא היה לנו צרות, לא עכשיו, לא עם הבג"ץ, ולא יועץ משפטי, ולא כל הבלגן, כל היום הם תוחנים ותוחנים ותוחנים, רק רע כל היום. גם להכי טוב להתנתק מהחדשות, מכל מה שיש, וזה עוד פרשן ועוד פרשן, כל אחד עוד לשון הרע ועוד עבירה ועוד, אז בקיצור,
האמריקאים, ה-20 כבשים, האמריקאי שקנה בג'נין,
מה האמריקאי?
קנה בג'נין כבשים לקורבנות.
כן, רגע, נחזור לאמריקאי, עוד מעט. לא אתה התאהבת בו. אז, זה המים, היו יוצאים משם, ומאז, והיה מעשה הידוע. מה המעשה הידוע? בחיים ויטל. הוא היה ניצוץ של נשמת חזקיהו מלך יהודה. כך מובא בספר שער הגלגולים. הוא כותב על עצמו בכמה מקומות. חזקיהו מלך יהודה ונשמתו באביי. אביי בא נשמתו ברבי חיים ויטל. אז רבי חיים ויטל הוא היה אותו נשמה. יום אחד רבי חיים ויטל, אחר שנפטר רבנו הארי, אז ראה שאין לו מה לעשות בצפת, וגם נפטרו כל החברים שם, והזקנים שהיו נפטרו, אז הוא עדה בירושלים. ישב פה. ישב פה בירושלים, והנה, ביום שישי, כך כותב, המעשה מביא אותו הרב חידה, בספר שם הגדולים. והנה יום אחד, ביום שישי, היו רואים שבאים גנבים, מהם באים גנבים, בדואים, ערבים, ערבים, כותבים מערבים. מה שמה נזכם? תגיד את זה למפכ"ל, האבל הזה, שיטפל בגנבים. אתה יודע איזה מגפת גנבים יש בפתח תקווה? באור היום, באים גונבים ואין משטרה. היום לך, חס ושלום, שלא יבואו, לא יבוא ולא יהיה. לך תגיש תלונה במשטרה, מי בכלל מתחשב לך, מי עונה לך. אחרי זה נסגר מחוסר עניין לציבור. זהו. הם מחליטים מה, מה עניין לציבור, מה לא עניין, כמה כסף משקיעים בכל מיני, מה לא עושים. קיצור, אלה, יש גנבים, מה הם עושים? היו נועלים את השערים של הר הבית, ולא רק הר הבית, אפילו של העיר העתיקה. בבל אסבט זה שער השפטים, בבל חדיד זה הבית השער החדש, וזה שער שכם, ואת כולה היו סובב. בבל זהרה זה שער הפרחים, ועוד את כל השערים היו סוגרים אותם. למה? שלא יבואו גנבים. והם איפה הולכים? להר הבית. כמה היו? ל-500 איש, זה הכל. והיהודים היו בתוך העיר, מרשדים, סוחרים, מסתחרים, קונים, מכינים בשבת, מה שצריך. עכשיו היה שקט, אין צעקות, אין רעש. טוב, היה שמע, השייח, המושל של העיר, הוא מעשה גם ראש העיר, הוא הממונה על המחוז. הוא שומע, זה כל מים מפקים, זורמים מתחת האדמה. אז קרא לזקנים שהיו שם. אמר להם, תגידו, מה זה המים? אני שומע קולות של מים. אני מדומיין, או אתם... אמרו, כן, יש. מה זה המים האלה? אמרו לו, לא יעזור כלום. זה נגיחון. זה היה בזמן חזקיהו, היה פה מלך ישראל, חזקיהו מלך יהודה, הוא היה, זה היה מלחמה, סגר את מגיחון, סתם אותם. אי אפשר לפתוח אותו. שום פנים ואופן. יש עד היום, אני לא יודע, אני לא מעודכן לאחרונה, אבל באזור שער שכם, אחרי הבית קפה הגדול שיש שם, יש שם חמם מלעין, כך קוראים לו. חמם שפי וחמם מלעין. חמם זה בית מרחץ. עכשיו זה בצד שמאל שאתה הולך לכותל, זאת אומרת זה אזור כבר של הר הבית מתחיל. שמה יש, היינו שם כמה פעמים, שמה סאונות וכל מיני בבורות והכל ישן נושן, וחדר זה, חדרי זהה ממש, והסירחון שלהם כעליון ביקר. איפה לא מסריח שם? כל העיר העתיקה כולה. הם עצמם נולדו בסירחון, והם עצמם... קיצור, שם התגלה שיש שם קשר לנגיחון. המים שם באים מנגיחון. כמה פעמים היה רב ניסים נחום בזמנו, לפני 100 שנה, בא לקנות את זה מהגויים. בא לבצע, לא הצליח. פעם, שתיים, שלוש, אחר כך נפטר. גם זה הכהן האמריקאי, חבר שלך, גם הוא ניסה פעם להביא הרבה כסף וזה, לקנות, לא הולך. עכשיו, מה היה העניין? הסיפור הרבה היה איתה, שם זה היה. ליד החמם, אבל יותר מכיוון הר הבית. בא השייך, אמר להם ביום שישי, מה זה המים? אנחנו אין לנו מים, אין מים לשתות. ואתם זה, אתה יודע מה יש היום בירדן? אתה לא יודע. כמה צריך לשמוח להודות לשם? בירדן, בברזים, בבתים, היום, נכון להיום. יום אחד בשבוע יש רק 4 שעות מים בברזים. וכל אחד ממלא לו גלון, ואין, יש שם הקצבה ועולה, כי אין להם מים. הירדנים בלי מים. אנחנו מאיפה יש לנו מים היום? אתה יודע מאיפה? מה? יש 3 תחנות של התפלת מי ים. אם לא זה, לא היה לנו לא חקלאות, לא עצים, לא חיטים ולא שעורים. ולא מים ולא שום דבר. ניסי הניסים, הקדוש ברוך הוא, צופי הדורות מראש. תראה כמה הוא אוהב אותנו, ורוצה שנתיישב פה. והנה הירדן, עיראק, אותו דבר, מסור, כעדה אומר שם, נילוס, ניל. הוא היה אומר, מה שמו, הלו, תעיר אותו. אתה זוכר, היה להם שייך אחד, מה שמו, קולונל. אני לא רוצה להזכיר את שמו, ג'מאל, קראו לו השם הפרטי, ג'מאל. מה שמו, וזכר זכרו, שונא ישראל, היה נאצי. היה כל יום 5 בלילה, 7:30, על השעון, דורש בכיכר המרכזית בקהיר. אני לפעמים הייתי שומע אותו בערבית, ואני הייתי יודע טוב ערבית. היום, ברוך השם, כבר שכחתי רובה. אז היה נועם. והיה נועם, מתקיף את זה, עושה חשבון שבועי עם כל המנהיגים בעולם. ומתכנן את כל התכנונים שלו. 500,000 איש היו מביאים אותם במסעיות, ויש להם שם המפקדים, איפה באיזה קטע, אז הם יודעים, עושים, יא גמל. אבו חלי, קראו לו אבו חלי. מחשבו אבו חלי, בוקרה נחנה תל אביב. הם היו כל הזמן שרים, שהם יבואו לתל אביב, הם רוצים לתל אביב. מה יש לתל אביב? אני לא יודע. טוב, שקחו לנס ציונה. תל אביב. קיצור, היו שם, אז הוא יום אחד, אני שמעתי אותו, הוא אומר רוחו יגנע אל עוואם אומו רוחו לקוץ, תקחו לירושלים, קוץ לירושלים, עיר הקודש, ושופו עולק בכנסת. איזה כנסת? היה אז הכנסת הישנה, זה היה ברחוב קינג ג'ורג', פיו עולק. אבל הוא אומר להם, יש איזה מפה עליה מכתוב, מנפות ולנין, ערדק ישראל. יענו, מהפרט ועד הנילוס, זה הארץ שלך ישראל, הם רוצים לכבוש אותנו, והם צועקים, הוא משגע אותם. אז הוא אמר, זה כתוב, כתוב ששת ימי בראשית, מנפות ולנין, ערדק ישראל. עד היום הוא יכול להישבע לך שככה, ואין לו היה ולא נברא, הוא המציא מהראש שלו. זה היה משוגע. אז הוא יום אחד, דיברו עם המלך של סעודיה, אבן סעוד. אמרו לו, עד הגמל, שובי, אמר להם, עד המגנון אל אוואל. זה המשוגע, הם לא אומרים, במסרי, גה, בגונק, הדי, חגה. כן, ככה. אז הוא אומר, עד המגנון אל אוואל. הוא אומר, זה המשוגע. אז הוא אומר, هو بيقول علي انا مجنون الاول هو مجنون الثاني حبش تقوت هو اسمها بيقول بقى سبيحه ماشو ماشو ادمر شلاهم ماشي ما بذكره بس انت ده مت اخ مت شكوتو اموسات شكوتو كوس ترايلا شتاوتو بكروتو شتاشا ג'נטלמנים מאמריקה, מסחבו של אמריקה, באו לשם, שקו אותו, אין, בבוקר, אתה פתח רדיו קהיר, מאת גמרת נאסר, מין יואמן, מין יוסדר, והם כל העיר העתיקה, נסעתי לכותל המערבי להתפלל, דגלים שחורים על הרכבים שלהם, והיו אבנים, ואנחנו צוחקים עליהם בפנים, והוא בית, עכשיו מה אמרו? וג'ע אל-קלב, אל-קלב, אני לא יודעים להגיד קלב, קלב זה אליו, וג'ע אל-קלב, הכלב, וזהו, הוא הרעיב אותו, והלך זמק, שמיע לא פחות אלא יותר, הם הכניסו לו את חתנו לתוך הבית, זה היה סוכן כפול, והוא זה. אחריו בזה הכלב השני, הלך אחד, זרח השמש ובא השמש לו הלכב. עשה איתנו מלחמה במלחמת יום כיפור, השם יקום ממנו נקמות, אין נקמות אדוני, נקמות הופיע. אז בקיצור, חזור כעת ורוצה את האמריקאי.
מעיין, מעיין של הרבה.
אז רבי חיים ויטל.
כן.
אמר לו, אמר, יש פה חכם, אמר רק היהודים יכולים לפתוח. אמר, יש פה חכם יהודי, אמר, כן. ישמו חכם חכים ויטל. קרא לו, אמר לו, תשמע, הוא הולך לג'ימר, למסגד, ועד שאני חוזר בצהריים, אני רוצה שתפתח את המים. אמר רבי חיים ויטל, מה שמו וזכרו זה, הוא יגיד לי מה לעשות, לפתוח, הוא יודע השם המפורש. מה עשה? קרא השם המפורש ואף לדמשק. הגיע לשם, לא אמר להם כלום. קיבלו אותו, מכירים אותו. היה שם רבי יושיע פינטו עליו השלום, הוא מחותן שלו. וקיבל אותו בכבוד גדול, עשה שם שבת, דרש להם לדי שבת, והלך לישון, בלילה הבא אליו רבנו ארי בחלום. אמר לו חיים, מה אתה עושה פה? אמר לו זה כך וכך, זה השייך הזה עם שמו, שמו אבו סיפן, כך היה שמו, רב חידה כותב, אבו סיפן, ועל שתי חרבות סיפן, סף, דינם בסף, עם שמם, סופם בסף, אז אבו סיפן, שתי חרבות, סן חריב, סן ביוונית ושניים, והנה, אמר לו, זה אמר לי לפתוח את ה... ולא לא פתחת, אז הוא אומר, לא רציתי להשתמש בשם המפורש. אומר, איך הגעת לכאן? אומר, בשם המפורש. אומר, אם לא היית בא לכאן בשם המפורש, ניחה. אבל עכשיו שהשתמשת בשם המפורש, היית פותח את זה, ואתה משיח בן יוסף, היית מביא את המשיח, והוא סנחריב, היה מת, היית הורג אותו, דיינו נגלים מהצרות. אמר לו, רוצה שבת, אני חוזר. אמר, זה עבר השם. זה אחד הפספוסים. אחד הפספוסים היה בזמן רבנו ארי. יום אחד, יושבים לומדים, והנה אחר הצהריים, ישבו ללמוד, דפשו בגדי שבת, הכל. אמר להם, רבותיי, 12 תלמידים, אתם מוכנים? נלך עכשיו, אני אגיד שם, עד שאלו אותי איך, אבל יחד, אנחנו כולנו, נגיע לירושלים, לכותל המערבי, נעשה שם קבלת שבת. אתם מסכימים? אמרו לו כן. שניים מהחברים, אמרו, נלך נודיע על אנשים שלנו. אמר להם, חלס, קלקלתם את הכל. מה? אומר, אם הייתם אומרים לי כן, היינו הרגע כבר בירושלים, והיה בא המשיח. חלפה שעתה, עברה השעה. אז כל פעם אתה רואה שהצדיקים ניסו לעשות איזה דבר, לזרז את הגאולה, ולא הלך. עכשיו הוא רוצה, מה אמריקאי, מה נהיה איתו? הוא צודק, אני התחלתי, צריך לסיים. אז מה היה עם זה? זה הלך, לקח את הכבשים, אמר זה לבית המקדש, נעשה קורבן זה, קורבן תמיד, קורבן מוסף, נעשה זה מוסף שבת, זה עומד מוסף פסח. ואמרו לו, אלא, מה עשית? אתה אמרת זה קורבן, אמרנו, אלא היום יש לנו הלכה, בהלכות פסח. עכשיו אדם קונה בשר, לא יאמר בשר זה לפסח. אתה יכול להגיד בשר זה לחג. או הבשר הזה קשר לפסח, אתה יכול להגיד. אבל אמרת בשר זה לפסח, נהיה קודש, עכשיו יש שאלה אם מותר להשתמש בו, כי מה פירוש המילה פסח? קורבן פסח. כמו שאומרים בליל פסח, פסח, מצה ומרור. צריך את זה, זה בהלכה, שולחן ערוך. לא יאמר קורבן זה, בשר זה לפסח. יש שאלה על עוף, עוף לא, לא קרב, פעם קרב, כי הוא כן טעון שחיטה. אבל דגים, יש ארבע דברים אותה, מצות וזה אין בעיה. אבל בשר זה בעיה, כמה שפסח זה קורבן. איך יאמר, וזה תפס דמה. בקיצור, זה הסתפך, עשור הלכו לחכמים, ישבו החכמים, פלפלו ביניהם, מה לעשות עם הכבשים האלה. אמרו לו קודם כל לשמור אותם באיזה דיר, כי הם קודש, אסור לגוע בהם, שיתלוש להם שערה, זה חס ושלום מועל בהקדש. דעה והתורה. אכן, אנחנו במחצית השקל, אומר זכר למחצית השקל. כך כתבו כל הפוסקים. העריך בזה עליו השלום מארי איסלן, בעל תרומת הדשן, וגם המאריד כתב, בא השאלה ואמר, לאור זה, אנחנו, את הכסף של זכר מחצית השקל, נגיד זכר, ולא נגיד מחצית השקל. וגם כל הפוסקים באו אחריהם, ואמרו שככה מנהג, לא לומר זכר. גם נוסף לזה, יש תפילה, אתם תראו אותה, היא מופיעה גם בספר פסח בציון, וגם ב... לא בפסח בציון, סליחה. זה מופיע בספר אורח צדיקים, זה שייך לפורים. עכשיו פורים מתקרב, פורים מגיע, ואז נוהגים לתת לכם מחצית השקל. מתי נותנים? רוב הפוסקים כתבו. אנחנו נותנים קודם מנחה ביום תענית אסתר. אבל אין אפי למה, אם אדם רוצה זריזים מקדימים למצוות, לתת בראש חודש, רשאי. יכול לתת בראש חודש. מראש חודש הלאה. אבל צריך שיהיה שיעור עדיף. שיהיה שיעור של זה. או חצי מטבע, גם כן יוצא את החובה. יש שלוש דעות בפוסקים. שומרים חצי מטבע של אותה מדינה. כמו כאן חצי שקל. באירופה חצי יורו. בארצות הברית, קנדה חצי דולר. וכן, אז זה הדרך. ויש האשכנזים שלוש. למה? לא שכתוב פה, יקחו לי תרומה. מאת כל ישר דבנו לי בו, יקחו לי תרומתי. ועוד פעם, וזאת התרומה. גם בפרשת כתיסה, כתוב פעמיים מחצית. מחצית, מחצית, מחצית. כמה שכתוב שלוש פעמים, סליחה, שלוש פעמים כתוב מחצית. כמה שכתוב שלוש, כך כתב המהרים. בא אחריו הרמה, והאשכנזים ככה נוהגים. הם נותנים שלוש מטבעות. ושלוש מטבעות של המדינה שלהם. אנחנו לא. אנחנו נותנים, כמו שכתב הרמב"ן, 9 גרם כסף. כמה עולה 9 גרם כסף? בצמוד לשער הדולר, זה משתנה. ביממה 3 פעמים. כי יש בהונג קונג, יש שם בורסה, בורסת הונג קונג, יש בורסת טוקיו, ויש בורסת לונדון. וכל אחד בשעה אחרת. ואז נקבע השער של הכסף, הזהב, וכל המתכות של אותו יום. אתה צריך להיכנס, לגלוש, ולהגיד לו, של איזה יום, הוא יגיד לך, והוא אומר לך את זה בדולרים. אתה צריך לדעת את שער הדולר, לפי זה. אבל אפשר לתת יותר, לא חייב. אז הנה, כתוב ככה, כתוב בפסוק, זה ייתנו כל העובר על הפיקודים מחצית השקל בשקל הקודש. 20 גרם שקל מחצית השקל, הנה פעמיים מחצית השקל. אחר כך הוא אומר, העשיר לא ירבה ועדה לא ימעיטי מחצית השקל. בא המעריב ואומר, כמה שכתוב 3 פעמים מחצית השקל, אז צריך לתת 3 חצאי מטבעות. זה לא הלכה, בגמרא זה לא מובא כך. אבל הוא כך כתב, והרמ"א העתיק אותו, גם השנה, כל חכמי אשכנז, תראו, לפי סדר, מגן אברהם, הגאון מבינה, הפרי מגדים, כולם כותבים 3. אנחנו לא, מעולם הספרדים לא נתנו 3 חצאים. אלא אם כבר נתנו, כמו שהרמב״ם כתב, משקל 3 דרהם. כך כתב הרמב״ם. כמה זה דרהם? 3 גרם. 3 דרהם זה 9 גרם כסף. כמה עולה 9 גרם כסף? אתה יכול להגיע את זה ל-10 גרם, ושלום על ישראל. הכל יהיה על מקומו בשלום. היום זה בסביבות 18-20 שקל, משהו כזה. אבל זה משתנה. כדאי להתעדכן, יש לנו זמן עוד, עוד שבוע בעזרת השם, אז נברר את זה יותר, ונודיע לציבור מי שיוצא. אז זה הסדר של זה. ולא יאמר מחצית, אני נותן מחצית, אלא יאמר, אני נותן זכר למחצית השם. ושמה, אז יש שמה גם עוד דבר מעניין, מורבי אמר שלום תיקן את זה, בספר אורח צדיקים, תראו, מופיע שם תפינה, והיא מופיעה גם בסידור הרשש, והיא מופיעה גם בקונטרסי חייבים לרבי יצחק אלפיה. ועוד תקע ועוד כמה מקומות. שמה היו נותנים בעד לכבוד, בעד השכינה, בעד ציון, בעד ההיכל והאולם, בעד עזרת ישראל, בעד עזרת נשים, בעד הבית, אחר כך בעד חוב ישראל, אם מישהו מישראל חייב איזה כסף, אני אתן את זה בשבילו, אחר כך בעד חוב בני משפחתו, בעד חובי אני ואשתי, כך אומר. ואז יש תפילה קצרה שאומר, אנחנו נותנים צדקה לכבוד השכינה הקדושה, וזה, אני מדבר בצדקה, רב לאושיע, זהו, ונותן את הכסף. ואמר רבי אומר, רגע, איך אתה אומר בעד השכינה? בעד השכינה זה צריך השכינה, מי יודע לאן? אתה אומר בעד ציון, מה זה ציון? זה הר הבית, זה הר הבית. מי, הערבים שמה התשמשו בזה? אך אתה אומר בעד עזרת ישראל, איפה אין לנו עזרה? לכן תאמר לכבוד השכינה, לכבוד ציון, לכבוד העזרת ישראל, לכבוד עזרת נשים, לכבוד ההיכל והאולם. עושים את המילה לכבוד. אגב, בעד חוב, תכתוב בעד, תאמר בעד, בעד חוב, זה תמורה לחובות שיש לי, תמורה לחובות של עם ישראל, תמורה לחובות של בני משפחתי, וכן אז זה הדרך. וככה, הכל יבוא על מקומו בשלום. כן צריך לזה. אז אני חוזר לפרשת תרומה. אז בוא פרשת תרומה, למה פתח במילה תרומה, ואחר כך אמר את תרומתי? זו שאלה אחת. עוד שאלה, כתוב דבר את בני ישראל. זאת אומרת, אנחנו ישראל. בוא נעבור ברשותכם בפרשת פיקודי. זו שאלה שהזוהר אמר, אני לא מצאתי את זה לבד, ראיתי את זה בזוהר. תראו, והזוהר ככה אומר, פרשת פיקודי. אלה פיקודי המשכן, משכן העדות, שפוקד על פי משה עבדת הלויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. מתאר את זה. בפרשת היקל, מה הוא אומר? בואו נראה פרשת היקל. והיקל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. למה אמר עדת בני ישראל? מה המילה? ועוד פעם, ויאמר משה כל עדת בני ישראל אמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור, ככלו מיתכם תרומה לאדוני, כל לדיב ליבו יביאה את תרומת אדוני הזוהה וחסד מחושת. למה חוזר עוד פעם? כתוב פה, כתוב, דבר לבני ישראל, ויקחו לי תרומה, מעט כל איש אשר ידבר ליבו, תקחו את תרומתי. מה פתאום הוא אומר כעת? עוד פעם, שמה זה פסוק ה', קחו מיתכם, פסוק ד', ויאמר משה אל כל העדת בן ישראל אמור, קחו מיתכם תרומה לאדוני, כל לדיו ליבו יביאה את תרומת אדוני, זה בחרוס תרומשת. אומר הזוהר מה קרה פה, הוא אומר, שמה, פרשה שלנו תרומה נאמרה לפני שנעשה העגל. ואז דבר בן ישראל יקחו לי, ואמר מעט כל איש אשר דבנו ליבו, היו גם הערב רב, גם הערב רב. אבל אחרי שהיה מעשה העגל, אמר הקדוש ברוך הוא, אוי ואבוי אם הערב רב ייתנו איזה פרוטה, איזה שקל למקדש יחרב חס ושלום. אני לא רוצה שהם ייתנו, רק נטו יהודים, נטו. אחר אמר, ולא משה, כל עדת הוא קיבץ אותם בקבוצה אחת. עדת בני ישראל אמור, זה הדבר שציווה השם אמור, קחו מיתכם, אל תקחו מהם, קחו מיתכם תרומה לאדוני, כל נדיב ליבו, ידיעה את תרומת אדוני, זהב החסד ומחושת וכו'. הוא חוזר על כל הפרטים שמוזכרים פה, אז אומר רבי שמעון שזו הסיבה. ואז שם הוא מביא את המעשה עם שלמה המלך, ששלמה המלך בא לבנות את המקדש, אמר, מה יהיה? אני רוצה לבנות את המקדש, ואני מפחד, אם יהיה רשעים, אם יהיה גויים, הוא יחרב, אני לא רוצה שיחרב. למה? כי הוא בשר ודם. בשר ודם בונה, יכול להחרב. אם הקדוש ברוך הוא בונה, לא יחרב. מה יעשה? פרעו הרשע, כל מלך ששם, קוראים לו פרעו, שלח לו 1,000 פועלים, אומנים, בנאים, משהו, לא יתואר. איך אומר הזאת? איפה עוד שם בפרשת היקל? שלח לו אותם, והם כולם רשעים מחשמם, הם היו צריכים למות אותה השנה. הוא ידע בהצטגנינות שלו, שימות. היה נגיד לכם עוד דבר אחד, אתה תזכיר אותי אבל. המן הרשע, זה ראיתי את זה אתמול בלילה, מצא חפנה, בשתיים לפנות בוקר. הייתי קורא, היה ספר, איך נקרא, נו נו. טוב, אני אזכור, אני אגיד לכם. זה מדרש, מובן מדרש, יש עליו פירוש. הוא אומר, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. המן נפל על המיטה. מה? נפל על המיטה. גם לכבוש את המכה, לא יוצאים מפי המלך, והמן חמור. מיד, ויתנו החרבונה, בעודו של המן נופל, הוא לא יכול לקום. ויתנו את המן, למה תנו? תנו באוויר, יורידו לו את הראש, רק יתנו אותו. אומר המן, היה מחשף גדול, כך גם רבנו ארי כותב, מה שמו וזכרו. וידוע שמחשף, כך אומר תלמוד ירושלמי, אם הוא עומד עם רגליים על הקרקע, הוא יכול לעשות פישוף. אבל ברגע שאתה תולה אותו באוויר, הוא לא יכול לחשף.
אין לו פישוף.
ומאיפה למדנו? שם עם שמעון בן שטח, שהיו 80 מחשפות, אז הוא שלח 80 בחורים, שמו אותם בקדים, והזהיר אותם לא לשים את המחשפות על הרצפה, בשום אופן, אלא להרים אותם בידיים. והם הרימו את הבקדים כמובן, לא תפסו אותם, והם שקץ, מרוסות, קיצור, אז הוא תפסו אותם בקדים, והביאו אותם לירושלים, ואת כולם תלה, שלא יעשו שום כישוף, ולא יצטיחו. והירושלמי אומר את זה בפירוש, אומר מפני שמחשף, אם הוא רוצה לחשף, הוא צריך לעמוד על הקרקע. עכשיו, גם המן אותו דבר. עשה איזה כישוף, איזה... שמעת, רמי? שיקדח אש, לא מים, יקדח אש היום. אז הוא הכין, אתה אצלך הזה, המטען נמצא, מוטען הכל. סודר. זה מאיראן, הכל מאיראן, הכל מתוקן. אז בקיצור, הוא תלו אותו וככה הלך. אז עכשיו נחזור, איפה היינו עם? נו? שלמה המלך הלך, זה שלח לו 1,000 פועלים, כולם צריכים למות אותו, והוא ידע שלמה המלך שזה פרעה מחשף, והוא זה שלח לו חזרה איתם תכריכים. אמרנו, חסר לך תכריכים, אתה רוצה לקבור אותם אצלי? כך, הנה, כך תכריכים חינם, אתם לא, ושלחו לאבדון. כן, הם סיסי ביחד, 3 סיסי. קיצור, אז אומר הזוהר ששלמה המלך אמר, אוי ואבוי, אם הם יבנו את בית המקדש הוא יחרב. אני לא רוצה ששום פועל שהוא לא קדוש שהוא לא יבנה את בית המקדש, רק פועל יהודי קדוש. לכן זה חשוב מאוד. גם כתוב בהלכה שגם במצבה שבונים, אמרתי לכם כמה פעמים, שיהיה, היום יש ערבים, אבל מי שחבר'ה מנה, אני תמיד עובר למשפחות, יש להם כמה גברים, ביום ששמים את המצבה למעלה, תרימו אותה, תשימו אותה. אל תתנו לגוי כשיהיה. הוא בונה, אין דבר, בונה את הצדדים, הם הרם, הקבלנים, כולם פועלים גויים, מה נעשה היום? אנחנו הכל בידי גויים, אבל המצבה למעלה, שים אותה יהודי. נגיד זה המצבה שלו, שזה יהיה המצבה. גם בלב אחי ביום השביעי לא יבוא ולא יהיה. אז מה עושים? עולים לבית העלמין, אם זה יוצא שבת, אז הולכים ביום ראשון, לא נורא. עולים בבית העלמין, ולוקחים איזה לבנה בגובה, שתהיה גובה שלושה טפחים. 24 סנטימטר. אם רוצים להחמיר 30, 30. יש לבנות, כל הלבנות הן 30 פלוס. יקח קצת מלט, או אפילו בלי מלט, שים את זה באפר, סביבה אבנים, ושים את זה איפה הראש של הנפטר. ויאמר, זו המצבה של פלוני אלמוני. יגיד מה שמו, יגיד את שמו, ובזה הכל יבוא בסדר, הכל יבוא על מקומו בשלום. ככה נוהגים לעשות. גם אצל אבא על השלום, ככה עשינו, אצל אמא, כולם. כך לימד אותנו, שכדאי לעשות את זה, ואחר כך הם יבנו. אז אתה שמת, וזה נשאר. הרי בין הרכי עושים מסביב, זה חלול. עושים מסביב גדר, ואז זה שמים מצבה אחת, אז את המצבה העליונה, גם אם אתה יכול, תשימו יהודים. ואם לא, אז יש את המצבה הפנימית, ששם אותה יהודי, הכל בסדר. לא צריך לחשוש. למה? כי על המצבה זה כיסא שהנשמה של הנפטר יושבת עליה. איך אני אתן לגוי לעשות את זה? עכשיו גם כאן, שלמה המלך פחד, אומר לכן אמר פה משה רבנו, אל כל אדם בני ישראל, לפני כן, לא עשו את העגל, אז לא, הרב שיתנו, יתנו, ירגישו קצת שהם זה, גם מים כבר נתנו, שכחו לאלפי עד הזה. אבל כאן, אומר בזה, אנחנו, כל עדים לבו, רק עדת בני ישראל. זה המעלה של עם ישראל, זה פרשת תרומה. באה פרשת תרומה ללמד אותנו כמה חשוב בניין בית המקדש, לעורר אותנו. והשבת אבותיי צריך להתפלל מעמקי הלב, שהחזן קורא בתורה. מדבר על הארון, מדבר על המנורה, קורא על המזבח, קורא על השולחן. לפחות שבלב נגיד הקדוש ברוך הוא, אבא, מתגעגעים, מתי תבנה את בית המקדש? למה? שהיה ארון, אתם יודעים כמה ישראלים מקבלים חוכמה, כמה תורה, כמה תבונה, כמה אור, שאי אפשר לתאר אותו. השולחן, הגמרא אומרת, כל הלחם היה מתברך בבתים של כל ישראל. יהודי יושב בלוס אנג'לס, אשתו עושה עיסה, מתברך את העיסה, לא נגמר. למה? על השולחן היה לחם פנים, לפניים תמיד. והפרנסה לא הייתה חסרה. אז מה עושים היום? הלו! מה עושים היום שהפרנסה לא תחסיר? תאיר אותו! הוא לא עובד. זהו, לא אכפת לו. אז אתה יודע מה עושים היום? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אתה שם לחם על השולחן לפני הקידוש בליל שבת, נכון? נכון? יש לחם. שם לחם. שם לחם ואוכלים. אחר כך נשאר איזה חתיכה לברכת המזון. אל תוציא את הלחם מהשולחן. אפילו שאתה לוקח את השולחן למקום אחר, תשאיר את הלחם. יישאר עד הבוקר. חתיכה קטנה. אחר כך בבוקר, אתה עוד פעם מוצא הלחם, אתה רוצה לאכול את החתיכה של אתמול, תאכל. אבל תשאיר לחם עד אחרי ההבדלה. אומר רבי שמעון, מי שעושה כך, כל השבוע הפרנסה שלו לא תחסר. אתה עושה יותר מזה. אתה יודע לך, היה, והמנורה הייתה מהירה את עינינו, תורת שהיו שמים, היו מקטירים, היה מתברך כל הבית, כל הפרנסה, כל העניינים, כל מה שהיו מקריבים במקדש, למשל נסך של יין. מה אומרת? שום יין של שום יהודי לא היה מחמית. היו נוסחים ביין, אחד בבוקר, אחד בבוקר, בערב, ונזכור רביעית ההין לכרס האחד. נזכור רביעית ההין. כמה זה רביעית ההין? ארבע רביעיות. רביעית לוג. ארבע רביעיות שלנו. רביעית שלנו היום זה 86 גרם כפול ארבע. זה היה השיעור של היין שהיו מנסחים כל אחד בבוקר, אחד בערב. אז היה היין מתברך. כל דבר שיהיה מקרבים במקדש, היום בעוון נותנו הרבים. לא רק זה. תדור הקורבנות, היום מחפרים לנו עוונות. משנה אומרת, לא נען אדם בירושלים ובידו עוון. עכשיו, אם בן אדם היה עושה איזו עבירה, לא עליכם, חטא בחילול שבת בשוגג, מביא חטאת. היה מגיע מקריאת שמונה, או מאיזה קיבוץ שם, קיבוץ לוי, קיבוץ אני יודע מה, מגיע לירושלים, מקריב את הקורבן, מתחפר לו, אבל צריך ללון בירושלים. קורבן טעון לינה. הוא לא יכול לחזור בערב. מחכה, בעיני יושב, ואיפה הוא מתארח? כל הירושלים היו מקבלים אותם בזרועות פתוחות, אסור לו לקחת כסף. מאף אחד. אולי נצלי בחינם. ובבוקר מתפלל, נוסע לשלום. היה מחפר על כל העוונות. וקורבן התמיד, הלו, של הבוקר, כל העוונות שעשה בלילה, מי שעשה עוונות, כולם מתחפרים בבוקר. וקורבן התמיד של מנחה, כל העוונות שעשה כל היום, כל מי שעשה, מתחפר לנו, ואיך? על ידי מחצית השקל. אני לא יודעת מחצית השקל, והכל היה הזה. עכשיו יש עוד דבר, הגמרא אומרת, למה הארון כל המידות שלו חצויות? המאתיים, מה עשית הארון עשה שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו, כל חצאים, חצאים, חצאים. מה זה? שיש שלם. תראה בשולחן, זה לא ככה. איך בשולחן? בוא נראה בשולחן. ועשית השולחן עשה שיטים, המאתיים אורכו שלם, והמה רוחבו, והמה וחצי קומתו. אבל בארון הכל חצוי, אומר, כמה שאתה לומד, לא הגעת לחצי. כמה שאתה לומד. תדעו, התורה היא ארוכה ורחבה. אשרי אדם שעוסק בתורה הקדושה. אז זה עניין גדול ללמוד תורה. מקראת שהלילה ראש חודש, רבותיי, נביא לכם מעשה מערב חסד לאלפים, ולעזר פאפו, זכותו תגן עלינו. אתם ערים? כולם ערים? הלו? הלו? הנותן לשכבי בינה להבחין בין יום ובין לילה. קרא הגבר, כתוב במשנה. מי זה הגבר? תרנגול נקרא גבר. אז הוא היה, איפה היינו? אנחנו רבי אליעזר פאפו, מביא מעשה לרבנו ארי. אומר שפעם אחת רבנו ארי בערב ראש חודש, אחרי התפילה של ערבית, ניגש ליהודי אחד, שם בבית הכנסת, ואמר לו, למה שכחת להגיד יעלה ויבוא? איך הרב יודע? אני שכחתי ואני בצער על זה. ובלילה לא חוזרים, ביום חוזרים, בלילה לא חוזרים. אמר לו, איך הרב? אמר לו, סיימתי את התפילה, שמעתי את השכינה צועקת, נתנני אדוני בידי לא אוכל קום. אף אחד לא התפלל עליי, לא ביקשו עליי. מה זה יעלה ויבוא ויגיע ויראה? אמרנו לכם, יש ברוך השם, הקדוש ברוך הוא לא יודע איך עשה ניסים ונפלאות. יצא אגדה של פסח, 700 עמודים. יש בחוץ. ותדעו, קרה עוד נס בתוך נס. זו האגדה, עבדו עליה 7 תלמידי חכמים. זה כל השיעורים שנתנו בפסח 30 שנה. לקחו פענחו וכתבו, ואני עברתי על זה הגעה, ועוד פעם, ושאלות, וקושיות, ותירותי, והכל שיהיה מסודר, ויצא בהידור רב. כיאה לליל פסח, רק תזהרו לו לשים שם חמץ. על פסח מי יודע עוד כמה קרקרים תאכלו שלא לתאבון, שלא יהיה זה. אז בבקשה לשמור את זה לחמץ, וגם אם אכלתם לנקות, שתתן לנקות את זה, יש שם כל המנהגים, המעשיות, והנס הגדול, פתאום בא יהודי אחד, למה? אגיד לכם את האמת, עלה כל ספר, לנו עלה, עלות, 100 שקל. תסתכלו, יש שם הרבה השקעה והכל מנוקד. 7 אנשי צוות עבדו על זה משך שנה שלמה, וברוך השם יצא לאור. בא יהודי אחד ונתן איזה סכום, אמר בבקשה תורידו את המחיר, הורדנו את זה ל-50 שקל. אז תדעו, זה ממש מהר הקרן, ואף אחד לא קח כסף על זה. רק שכר העובדים, הפועלים, וההדפסה, והכריכה, כדי שיהיה דבר יאה ונאה, ויש שם את המעשה הזה, גם כן, שאמרתי לכם, על יעלה ויבוא, ושם תסתכלו, כדאי הלילה כבר לקרוא, ביד המזון, שמה, מפורש, מה זה יעלה, מה יבוא, מי ויגיע, יגיע זה המשיח, אשרי המחכה ויגיע, ויראה, שדלך לבית המקדש, יראה כל זכורך, ויזכר, ויתפקד, כל מילה, אחר כך יש אפילו תחיית המתים שם, ויגיע, וכל, יעלה התפילה שלנו תעלה, ויבוא, המשיח יבוא, ויגיע, זה אמרנו, יגיע זמן הגאולה, ישר מחכה ויגיע, ויראה, אז כל מילה ביעלה ויבוא, יש לה משמעות, וזה לא דומה אם אדם אומר את זה עם ההבנה והפירוש, זה אומר סתם, על דעת המפרשים, כדאי, אז אתם מוזמנים, והכסף הזה שנכנס, הולך בשביל להדפיס עוד, ועוד ספרים בעזרת השם, שהשם יזכר אותנו להוציא לאור. אז זה עניין של הזה. אז למה ועשו? למה חצאים? הכל חצי. ועשו, בארון, לכולם יש חלק בתורה. גם לכם, כל מי שקונה את הספר, יש לו חלק בתורה. השם ברך אתכם. זכו לשנים רבות, נעימות וטובות. ובחג הפסח נזכה ללכת לבית המקדש. ושם נגיד הגדה של פסח, עם מלך המשיח שיבוא במהרה בימינו, חודש טוב וברך.